שלום. היום אנחנו מארחים את דוקטור יאיר לב, מנהל מחלקת האשפוז הלבבי בבית החולים תומאס ג'פרסון בפילדלפיה. נדבר עם דוקטור לב על כל מה שאנחנו צריכים לדעת על הלב, ואולי לא עזנו לשאול. למשל, בימים אלה רבים מאיתנו חשים שברון לב וסטרס. האם אפשר לקבל התקף לב מכך שהלב שבור? נדבר עם דוקטור לב על החידושים האחרונים במאבק נגד מחלות הלב, על תרופות מאריכות חיים, כמו למשל האוזמפיק, וגם על סאונה וקולד פלנג'ס, המאוד פופולריים בימים אלה. לי קוראים חיים אנדברקר, ואת הפודקאסט הזה עורכת יולה בארי. והנה אנחנו יוצאים לדרך.
ישראלים חולמים ניו יורק. הפודקאסט של חיים הנדברקר שיספר לכם על ניו יורק כפי שאתם לא מכירים אותה.
שלום יאיר.
שלום חיים, מה שלומך?
בסדר, פחות או יותר. תראי יאיר, הרבה ישראלים שבורי לב בגלל התקפת הטרור על ישראל וגם המלחמה בעזה. לפעמים יש לי תחושה שהלב לא יכול להכיל יותר. האם צער, יגון וסטרס יכולים להביא להתקף לב ולמוות?
תשמע, זו שאלה טובה. אני חושב שיש קשר מאוד מאוד חזק בין מחלות לב באופן כללי וסטרס וחרדה ודיכאון. חלק מהמנגנונים זה בקשר ישיר וחלק זה במנגנונים עקיפים, שזה גורם לחוסר שינה ו... אתה יודע, אתה לא אוכל כמו שצריך, אתה לא ישן כמו שצריך, אתה עושה פחות ספורט או כל מיני דברים כאלה, אולי לא לוקח את התרופות, אבל בהחלט יש קשר בין חרדה ולכל מה שקורה עכשיו, כל הסיטואציה מזעזעת בארץ וכל הסטרס שרק הולך וממשיך במשך המון חודשים. וכן, כל הסטרס הזה עם הזמן גורם לתהליך, אתה יודע, כחלק מהביולוגיה והזמן והכולסטרול והסכרת, יכול לגרום לתהליך תרשתי מועט של בעצם תרשת בעורקים של הלב. וכשיש לך תרשת בעורקים של הלב, זה בסופו של דבר יכול לגרום להתפרצות ולהתקף לב. כשיש לך בעצם קריש מיידי שחוסם לך את הזרימה באחד העורקים של הדם, של הלב, ושגורם להתקף לב.
האם איזשהו עצב גדול או אבל כבד יכול גם להביא פשוט להפסקת פעילות הלב?
בעשורים האחרונים גילו, דווקא ביפן, מחלה שקוראים לה תסמונת הלב השבור, Broken Heart Syndrome, או כן. קוראים לזה השם המקורי, זה תקצובו, שזה שם יפני. שם כן. יפני שתקצובו זה בעצם אומר מלכודת של תמנון, שזה נראה פשוט, זה מדמה את הצורה של הלב. למה? הלב באופן רגיל אמור לפעום בצורה כזאת, לא יודע אם אתה רואה את היד שלי, אבל
כן,
כל הלב אמור לפעול באופן אחיד ודיפוזי, אבל בתסמונת הזאת, רק הבסיס של הלב מתכווץ, וכל שאר הלב לא זז. כלומר, זה נראה כאילו אם אתה מסתכל על הלב באולטרסאונד, או ב-CT או MRI, זה נראה כאילו היה לב, התקף לב גדול, בעורק הראשי של הלב. אבל, כשעושים את הצנתור, כי אתה בטוח שאתה תמצא איזשהו משהו, איזשהו קרי שחוסם את העורק הראשי של הלב, אתה מוצא שבעצם העורקים הכליליים של הלב, הם תקינים לחלוטין. ויש כל מיני מנגנונים והיפותזות למה זה קורה. הרבה פעמים שמו לב להבחנה הזאת ביפן, כמו שאמרתי, אצל נשים מבוגרות שחוו איזשהו טראומה, יגון קיצוני, מוות של אחד מהקרובים, אבל לאט לאט אנחנו מגלים שזה לא כזה נדיר, והתסמונת הלב השבור או התקצוב, אנחנו רואים את זה, אני רואה את זה הרבה על בסיס שבועי בבית חולים. יכול להיות שזה קשור להרבה סטרס ואדרנלין בתוך הסיסטמה שמשפיעה על הלב בצורה כזאת ואחרת, אבל... לא יודעים בדיוק למה זה קורה, כל מיני סיטואציות וכל מיני הסברים, אבל בגדול זה בהחלט קשור לסטרס קיצוני, נפשי.
כן, אז לפני שניכנס למחלות לב והתקפי לב, בואו נדבר קצת על כל מיני תרופות שהן באופנה היום. למשל האוזמפיק, שמסתבר שהתרופה הזאת מועילה לא רק לטיפול בסוכרת, ולא רק לגבי הרזיה, אלא יש גם אינדיקציות שהיא מועילה לבעיות נפשיות, סרטן וגם מחלות לב.
כן, תשמע, זה מאוד מעניין. התפקיד שלי, אני קרדיולוג, אני רופא לב, ואני לא פולשני, יש כאילו רופא לב קרדיולוג פולשני, שזה אלה שעושים צנתורים וכאלה, ויש את הלא פולשנים, שזה מתעסקים בעיקר בתרופות ובטיפול באי ספיקת לב, ומחליטים מה צריך לעשות, מתי להפעיל את המנתחים, מתי להפעיל את המצנתרים וכו'. ואני בתור קרדיולוג לא פולשני, אני מנהל את המחלקה כמו שאמרת, אבל אני גם מתעסק בהרבה פרויקטים שקשורים לאיכות טיפול, ובימינו, בעשור, ב-20 שנה האחרונות, הטיפול הרפואי, התרופתי, שניתן לחולי לב, הוא פשוט לא יאומן. באמת, היכולת שלנו לטפל, לייצב אנשים, או למנוע התקפי לב, למנוע שבץ, מקרים שזה סוג של התקף לב של המוח, הוא פשוט לא יאומן. יש לנו כל כך הרבה כלים, חלקם מאוד מאוד יקרים, אבל חלק מהתרופות האלה, אבל בהחלט התרופות הן מדהימות. חלק מהעניין זה באמת התרופות, יש את, אנחנו יותר מבינים את הקשר בין סכרת למחלות לב. או אפילו לפני סכרת יש תנגודת לאינסולין, כשהסוכר שלך מתחיל לעלות, ובגלל תזונה, בגלל גנטיקה, בגלל כל מיני סיבות, הגוף שלך לא יודע לעכל את הפחמימות כמו שצריך. ובגלל זה זה גורם לעלייה של האינסולין בגוף, וכל מיני המון דברים שנגזרים מכל הדבר הזה. מה שאנחנו רואים, ואני זוכר שאני לא זוכר קוראים לו, אבל אני חושב שאתה עירכת פעם בתוכנית שלך לא מזמן, קרדיולוג אמריקאי, או שמדבר על מטפורמין, שזה סוג של תרופה לסכרת, אבל שגם יכול להיות שהיא מעריכה חיים. אז
כן.
באותה מידה שמטפורמין זה משהו שהוא מצליח לאזן את הסוכרת, ולשמור על הלב, בכלל, על כל הגוף, יש עוד כמה תרופות כאלה, שהתחילו בתור תרופות לסכרת. אבל עכשיו, לאט לאט, אנחנו מבינים שבעצם תרופות שאפילו חולים בלי סכרת יכולים ליהנות מהתרופות האלה מבחינת ההיבטים הקרדיאליים. לפני כמה חודשים היה פה האמת בפילדלפיה, היה כנס אחד הגדולים בעולם בקרדיולוגיה, והמחקר הראשון שהתפרסם, ה-late breaking, זה היה לגבי התרופה הזאת כמו אוזמפיק, שבאמת מראה שהיא מצליחה להוריד, אפילו באנשים שהם לא סכרתיים, להוריד את השכיחות של מחלות לב, שהיא מגינה על הלב באיזושהי דרך. אז יש הרבה תרופות שאנחנו מגלים שבאון מאוד מאוד אפקטיביות למחלות לב.
כן. אגב, הרופא שהתראיין אצלנו זה היה דוקטור ניר ברזילאי, והוא דיבר על הנושא של אריכות ימים, וזו בעצם ההתמחות שלו. יש תרופות ספציפיות נוספות שאתה יכול לדבר עליהן כמי שיש להן השפעה יותר כללית, ובעצם מעריכות את תוחלת החיים שלנו?
החוכמה היא, ופה אנחנו נכנסים לעידן ה-artificial intelligence, לבינה המלאכותית. בגלל שיש עכשיו הרבה, כלומר, יש המון תרופות. צורך העניין, אני או אתה, אנשים בסביבות ה-40, 50, אתה יודע, אתה יכול לתת להם כמה תרופות שאתה רוצה בשביל למנוע את ההתקפי לב. אבל האם זה שווה את זה? כלומר, אם אתה לוקח מישהו בסיכון נמוך, האם כדאי לשפוך עליו מלא תרופות קרדיולוגיות כדי למנוע את הסיכוי גם ככה מאוד מאוד נמוך שלו? כלומר, החוכמה היא פה היא למצוא את החולים, את האנשים, לפני שהמחלה שלה מתפרצת, למצוא את האנשים האלה שהם פוטנציה גבוה להתקף לב או לשבץ, לזהות אותם מוקדם ולטפל בהם בצורה אגרסיבית. אז עם זה, יש כל מיני חברות שמתעסקות עכשיו בבינה מלאכותית, שיכולות לעשות כל מיני דברים מ-EKG, מ-ECO, ובמיוחד מ-CT. CT זה סוג של X-ray של הריאות והלב, ועל פי הממצאים, יכולים לזהות עוד מראש, האם, כן. אפילו עוד לפני התקף לב שקיבלת אי פעם, האם הסיכון שלך הוא נמוך או גבוה, ועל סמך זה יכול להיות ש... בעתיד אנחנו נהיה יותר אגרסיביים בטיפול מראש. כן. בעיה שזה, אתה יודע, זה הכל עניין של גם כסף, כי כל התרופות האלה, אתה ציינת אוזמפיק, אבל לפחות בארצות הברית, יש הרבה תרופות שמצוינות, תרופות נגד קולסטרול, וכל מיני אינג'קטבל דברים שיכולים, כאילו, אתה יודע, כולם, רוב האוכלוסייה האמריקאית מעל גיל 50 נמצאים על סטטינים, שזו תרופה מצוינת, כן. מורידה כן. קולסטרול, מאזנת את הטרשת וכו'. אבל יש הרבה תרופות מעבר לזה שהן גם מאוד 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 טובות, ולאנשים מסוימים, יכול להיות שהיא מאוד אפקטיבית בשביל לשמור עליהם, ולמנוע התקפי לב. הבעיה, איך אתה יכול לזהות את האנשים האלה, ובאמת להצדיק מבחינת הביטוח בארצות הברית, לשלם, אתה יודע, שהביטוח ישלם אלפי דולרים בחודש, אם לא יותר, רק בשביל תרופה שאולי תעזור להם קצת.
כן, הסטטינים שהזכרת הם בעצם היו ועדיין מעין תופעת פלא שהצליחו להוריד את השכיחות של מוות כתוצאה מהתקפי לב, אם אני צודק.
כן, אז זו הייתה אחת התרופות הראשונות, שפעם חשבו שזו תרופה, ועדיין אנשים חושבים שזו תרופה שהיא רק נגד קולסטרול, אבל היא עובדת במגנים אחרים שאנחנו לא את כולם מבינים, יש כל מיני היפותזות ותיאוריות, אבל מה שזה עושה זה, כנראה יש לה גם פעילות אנטי-דלקתית, ודלקת, הרבה פעמים אנשים שיש להם דלקת כרונית, או בגלל השמנה, או בגלל אישון, או בגלל סכרת, או מיליון סיבות אחרות, תרשת, דלקת בעורקים של הלב, או דלקת סיסטמית בכל הגוף, יכולה בסופו של דבר להתבטא בהתקף לב, למשל, או בשבץ. אז כל התרופות האלה, כולל סטטינים, יכולות לאזן את זה, ולמנוע את הפרוגרשן של הפלאק, של התרשת הזאת, והתקפי לב בעתיד.
כן. הסטטינים, אז אם ככה, הם גם תרופות שיש להם השפעה כללית יותר מעבר ללב עצמו.
כן, אבל יש, אתה יודע, כל פעם מדברים על זה שאולי זה עושה משהו לסרטן, ואולי ככה ואולי ככה, אבל מבחינת התקפי לב, אנשים שהם בסיכון גבוה, מבחינתי, זה אולי ולפעמים אספירין, זו תרופה שהן הכי חשובות למניעה השניינית. עד כדי כך, הכוח של התרופות הוא חזק, זה שיש כל מיני חברות AI שאמרתי לך, אז אחת מהן,
כן.
חברה שמתעסקת ב-CT, ומי שפתח את החברה הזאת זה איזשהו קרדיולוג, וגם רדיולוג מאוד מפורסם מה-West Coast. והוא, אתה יודע, החברה הזאת היא די משגשגת, שווה כבר לא יודע כמה מאות מיליוני, אולי אפילו יותר. והחזון שלו, אני מכיר אותו ודיברת איתו כמה פעמים, החזון שלו, שזה נשמע קצת מוזר, אבל החזון שלו זה לעשות eradication of all heart disease, כל coronary heart disease, כלומר, שלא יהיו יותר אנשים עם התקפי לב. וזה נשמע כן. פיקציה ומדע בדיוני. אבל, אתה יודע, אני קצת מאמין בחזון שלו, בגלל ש... אם בן אדם לא את האמצעים ואת הזמן ללכת לרופא והולך לבדוק את עצמו ועושה בדיקות כאלה ואחרות, ובאמת נוכל על סמך בינה מלאכותית או דרך אחרת לזהות, אוקיי, החולה הזה או החולה הזאת הוא בסיכון יחסית גבוה לקבל התקף לב, שיהיה לו התקף לב בעתיד. אז למה לא שלא נהיה יותר אגרסיבי מבחינת הטיפול, ובמקום להתחיל רק בסטטינים, אולי נתחיל בסטטינים ועוד כמה טיפולים. כלומר, יש, תראה, יש לדעתי מישהו שהוא עכשיו, שהוא מטפל בעצמו כמו שצריך, ומנסה לאכול כמו שצריך, ולעשות ספורט, ולראות רופאים טובים, אני חושב שהסיכוי שלו כיום שיהיה לו התקפי לב הוא מאוד מאוד נמוך. כלומר, מה שעשינו עם התרופות, בימינו לעומת לפני 20 שנה, זה סוג של מדע בדיוני.
אז בסך הכל יש ירידה במספר התקפי הלב בארצות הברית?
לא. זה נשמע כאילו בדיוק הפוך ממה שאמרתי עכשיו, אבל יש לנו את הכלים. יש לנו את הכלים כן. לעשות דברים מדהימים. תראה, ארצות הברית זה מקום קצת בעייתי, כי יש פה אזורים שהם מאוד שונים מבחינת הדמוגרפיה של מחלות, והרבה פעמים זה הולך יד ביד עם החינוך ומחלות רקע שונות. כלומר, למשל, פה בפילדלפיה, יש אזור שהוא נחשב ממש, כאילו זה כמו Upper East Side אצלכם, שקוראים לו Society Hill. ואתה מסתכל על האנשים, התוחלת חיים פה היא מאוד מאוד גבוהה באזור הזה. מאוד גבוהה, 80, 85, לא יודע כמה, גם גברים וגם נשים. כי מטפלים בעצמם כמו שצריך. כלומר, אם אתה אוכל כמו שצריך, ואתה מטפל בעצמך כמו שצריך, ואתה רואה רופאים כמו שצריך, אז הסיכוי שלך לתוחלת חיים טובה הוא מאוד מאוד גבוה. אבל אם אתה הולך אשכרה מייל צפונה, או מייל וחצי צפון מערבית, או לכל הכיוונים, אתה תראה שפתאום השרידות או התוחלת חיים יורד ב-20 שנה, שזה טירוף.
כן.
20 שנה, זה כאילו אתה מדבר על זה, זה כמו להיות במדינה מאוד מתועסת ומערבית לעומת מדינת עולם שלישי. למה? זה הרבה פעמים זה מיעוטים, מבחינה דמוגרפית יש הרבה יותר עוני, יש הרבה פחות חינוך על תזונה נכונה, וגם אין להם הרבה כסף. Raw salmon, אתה יודע, סלמון טרי ב-30 דולר לפאונד ולא יודע מה, כן. אלא הם הלכו לבודגה הקרובה, או לסופרמרקט ויקנו פוטטו צ'יפס, הם יקנו לחם ו... המבורגרים ופרנץ' פייז ודברים, כלומר המודעות שלהם מבחינת תזונה היא לא נכונה, ואיפה שאני נמצא ועובד, אנחנו נמצאים במרכז העיר פילדלפיה, אז אני אקבל את הכל, מכל הכיוונים. אני רואה אנשים פה, זה די מזעזע, שנמצאים באזורים מסוימים של העיר, שמגיעים בגיל לא מגזים, זה שבוע שעבר, בין 25, והיה לו אי ספיקת לב, לב חלש. כן. זאת אומרת לעצמך, 25, בעולם רגיל, בישראל, אם אתה מסתכל על מישהו עם לב חלש, בין 25, אתה אומר לעצמך, זה אולי איזשהו וירוס או משהו מוזר. אבל אצלו זה הכל היה בגלל שהיה לו חסימות בכל העורקים. למה? כי הבן אדם שמן מאוד, morbidly obese מה שנקרא, שזה לא ביטוי פוגעני, זה morbidly obese, זה דיאגנוזה על פי BMI מסוים, על פי הגודל, משקל וכו'. ואתה יודע, הבן אדם הזה מגיל מאוד צעיר, מגיל פחות מחמש, הוא כנראה יש לו כבר השמנה פתולוגית, מגיל טינג'ר הוא כבר יש לו סכרת, שזה בדרך כלל מחלה שאתה רואה בגיל, לא סכרת נעורים, אלא סכרת של מבוגרים, שבדרך כלל רואה בגיל 50, 60 וכו'. ואז כלומר, ביולוגית, הגוף שלו אמנם הוא בן 25, אבל ביולוגית, אתה מסתכל על העורקים שלו, ואתה מסתכל, אתה אומר לעצמך, יש לו כבר אי ספיקת כליות, ואי ספיקת לב, ויש לו את כל הדברים האלה, שזה פשוט מזעזע, בגלל אורח חיים ממש לא בריא, קיצוני. השמנה פתולוגית, שרואים את זה גם באזורים אורבניים בארצות הברית כמו פילדלפיה וניו יורק, וגם אבל באזורים שהם, אתה יודע, של המידווסט.
כן, אני מבין גם שהשימוש בסמים באזורים האלה הוא גם לא מועיל מבחינת הבריאות של הלב.
זה, אתה פותח פה בכלל דלת לתיבת פנדורה השנייה, שהיא לא קשורה לתיבת הפנדורה הראשונה של כל השמנה וכל הדברים שדיברתי עליהם. פה בפילדלפיה, איכשהו זה יצא ככה, לפני הרבה שנים, כמה עשורים, המרכז של הסמים בארצות הברית היה בניו יורק, בוושינגטון הייטס. אני יודע את זה כי אני גם עבדתי בוושינגטון הייטס, עשיתי את התמחות שלי בקולומביה, שזה ב-180, אתה יודע, באזור זה שם 168. אבל עכשיו, המרכז של הסמים בארצות הברית, עבר להיות איכשהו בפילדלפיה, שזה בערך
זה רודף אחריך, אני רואה.
לא יומן, אבל זה באמת, זה כאילו, זה מרחק של משהו כמו קילומטר וחצי ממרכז העיר. דוח צפון למאיפה שאני נמצא, אתה הולך, אתה מסובב, קוראים לאזור הזה קנזינגטון. ואם אתה עושה גוגל על קנזינגטון, זה זוועה, יש איזה סיפורי טלוויזיה, יש כאילו כתבות, סרטים, מה שאתה לא רוצה, ספרים על הדבר הזה. אתה מסתובב במקום הזה, בקנזינגטון, ואתה לא מאמין, אתה לא מרגיש, אתה מרגיש שאתה באיזשהו יקום, אתה יודע, מימד אחר לגמרי, כאילו אתה רואה עיר עם בניינים, אבל אתה רואה שם, הייתי עומד אם אני, לא היה לי מקום, אבל אתה רואה שם אנשים עומדים ככה. פשוט עומדים, אנשים צעירים, זרוקים, כאילו עומדים, אתה יודע, כמו מטוטלת, פשוט זזים מצד לצד, בגלל שהכמות של המחורים שם לסמים, סמים כמו הרואין וכל מיני דברים מהמשפחה של, של הרואין, שלא ייכנס, החוויות שלי עם אנשים שמשתמשים בסמים האלה, זה לא נתפס. כלומר, זה עושה משהו למוח שלהם, ברגע שמתחילים להשתמש בסמים האלה, שזה משהו שהוא כמעט תמיד הוא בלתי הפיך, ומאוד מאוד 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 קשה לטפל בחולים האלה. למה זה קשור אליי, אתה אומר? כי אני קרדיולוג, הרבה פעמים מי שמתמכר לסמים האלה, ומתחיל להזריק את ה... אז הם משתמשים במחתים שהם לאו דווקא נקיות, והאור שלהם לא נקי, והם מזריקים מצבורים ענקיים של חיידקים, והחיידקים האלה נתפסים להם על המסתמים של הלב, ומשמידים להם את הלב מבפנים, עושים להם דלקת של הדלקת קשה של המסתמים של הלב, ובסופו של דבר זה קוראים לאי ספיקת לב ולמחלות נוספות, והרבה פעמים למוות. למה למוות? בגלל שבוא נגיד לי או לך היה את המחלה הזאת במסתם, אז בסדר, היית הולך, היית עושה ניתוח, מקבל כמה שבועות של אנטיביוטיקה וזהו. הניתוח כולל החלפה של המסתם. הבעיה שאנשים האלה ההתמכרות שלהם היא כל כך עזה, ותבין, זה מחלה שאנחנו, העולם הערבי, יצר. התחלנו את זה כחלק משיקוך לכאבים, כל מיני, אתה יודע, אוקסיקודון ותרופות כאלה. אבל ההתמכרות היא כל כך כל כך חזקה, שגם כשהם יצאו מהבית חולים עם המסתם החדש, הסיכוי שלהם הוא מעל 90% שהם ישתמשו בסמים עוד פעם, שהם יזריקו עוד פעם. למרות שהם יודעים שבפעם הבאה שהם יעשו את זה, בגלל שהמסתם החדש שלהם הוא כל כך רגיש לזיומים, יש סיכוי מאוד טוב שהם ימותו. אבל הם עושים את זה בכל זאת, בגלל שאתה יודע, הם ימכרו את אמא שלהם ואת הילדים שלהם, הדברים שאתה רואה לא יומן, והסמים האלה רק הולכים ומתחזקים, כלומר, משתמשים בדברים שזה, אתה יודע, הרואין זה כסף קטן לעומת הסמים שיש בימינו. אז זו בעיה מאוד מאוד קשה שרואים בכל ארצות הברית, ואיכשהו במקרה בפילדלפיה זה האפי סנטר.
כן. יאיר, בוא נדבר קצת על אופנה. מאוד אופנתי היום לעשות את ה-cold plunges, זה האמבטיות הקרח. מאוד מאוד אופנתי גם לעשות סאונה, אומרים שזה בריא מאוד. האם מתוך ניסיונך זה בריא?
אני באופן אישי, זה לא משהו שאני המלצתי עליו אף פעם, ואני לא מכיר איזשהו קרדיולוג שהמליץ על זה, לאיזשהו טיפול מניעתי. יש כל מיני דברים שאתה יודע, אני... אנחנו דיברנו על זה קצת, ועניין אותי לדעת, אז עשיתי, אתה יודע, איזשהו חיפוש של המחקר האחרון שמדבר על זה מבחינת איזשהו benefit ללב, והמחקר הוא מאוד 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 דל. כלומר, יכול להיות שזה, אז זה לא משהו שאני באופן עקרוני ימליץ עליו. באותה מידה שאני גם לא ימליץ לבן אדם, נגיד, לצורך העניין, מישהו שהיה לו התקף לב או אשפוז בגלל אי ספיקת לב, אני אמליץ להם בשבועיים, שלושה הקרובים ש- take it easy, כלומר, בסדר, אתם יכולים ללכת וללכת עם הכלב ולעשות דברים בסיסיים, אבל אתה יודע, לא לעשות, זה משהו שהוא, לפעמים אנשים מתביישים לדבר עליו, אבל בשבועות הראשונים, נגיד אחרי התקף לב, אירוע לב, כדאי לא להתחיל לרוץ ולנסות, או היה לי התקף לב, אני חייב להיות בריא. ולא לעשות, לא לקיים למשל יחסי מין, בגלל שכל הסטרס הזה, אתה יודע, בשבועות הראשונים כדאי להרגיע את הלב ולתת לו להחלים עם הזמן ועם התרופות. מעבר לזה יש כל מיני אופנות כמו שאתה סיפרת על הסאונה והמקלחות הקרות וכאלה, ולדעתי אין איזשהו משהו, אין איזשהו עדות ככה שזה באמת עושה איזשהו משהו מבחינה לבבית. אבל אם יש לי איזשהו חולה שאני חושב שהוא מאוזן באופן כללי, והוא לא במצב רע ואתה יודע, הוא איפשהו באמצע, אז הוא יבקש לעשות את זה, אז אני אגיד לו, בסדר, תעשה את זה בזהירות, אבל תקשיב לגוף שלך, אם אתה מרגיש שזה יותר מדי סטרס עליך, אתה מרגיש קוצר נשימה וכולי, אז אתה יודע, אז אולי כדאי למתן את זה. אבל עוד פעם, אין לי איזשהו המלצה חד משמעית לעשות את זה או לא לעשות את זה, כי פשוט אין מספיק מידע לגבי זה.
כן, אז המניע המרכזי למחלות לב זו גנטיקה בעצם, נכון?
כן, אתה יודע, כאילו כשרוב המתמחים הולכים ויש להם איזה חולה ששוקלים, אולי יש לו התקף לב, אז הם שואלים האם אתה מעשן, האם אתה סכרתי, האם אתה זה וזה. מבחינתי השאלה הראשונה תמיד זה באמת מה המצב של ההורים, אחים, אחיות,
כן.
כי זה סיכון שהוא מאוד ממשי. אני זוכר שעוד כשהייתי בארץ והייתי אדם בצבא, היה לי איזשהו מישהו חבר ששני ההורים שלו נפטרו מגיל, לא יודע, 40, משהו כזה, מהתקפי לב. והבן
כן.
אדם הזה, אני לא היה לי שום רקע ברפואה וכלום, אבל הבן אדם ישן, ואינטואיטיבית זה נראה לי, תשמע, אתה יודע, כל המשפחה שלך מכל הכיוונים האלה הם התקפי לב, אולי כדאי שלא תעשן, למרות שכולם מעשנים, כשאני הייתי בצבא כולם ישנו, ולא יודע אם עכשיו זה עדיין ככה או לא. אבל
כן.
כן, בהחלט, גנטיקה זה משהו שהוא מאוד מאוד חזק, אבל יש מה לעשות. כמו
כן.
שאמרתי לך, שאמרתי לך לגבי להבחן, אתה יודע, כל הדבר הזה של ה-AI, יכול להיות שזה פשוט ייתן טיפול יותר אינדיבידואלי. כלומר, ה-AI יכול לאבד המון המון נתונים, המון המון אינפורמציה, כמו למשל גם גורמי סיכון של המשפחה שלך, ולנסות לאבד את זה, ויכול להיות שבגלל שמישהו בגורם שהסיכון שלו גבוה בגלל המשפחה, יכול להיות שהוא יצטרך לקחת סטטינים בגיל יותר מוקדם, או תרופות אחרות. אבל
כן.
כן, זה, גנטיקה זה משהו שהוא מאוד 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 חזק. ואם אתה משלב
כן.
את זה בדברים אחרים, כמו שאמרתי לך, אתה יודע, באזור של minorities, למשל אנשים שהרבה פעמים אנחנו רואים 2 קילומטר מפה, אנשים שהם שחורים, עם רקע משפחתי מאוד מאוד חזק, ומורביד אוביסיטי, מה שנקרא, השמנה פתולוגית, חולנית, ועם סכרת וכל הדברים האלה, זה הכל מצטבר, ואתה יודע, זה סוג של, הסיכון של בן אדם הוא לא 0 או 1, זה יותר כזה כמו ספקטרום, ועל פי הספקטרום,
כן.
אתה צריך לנסות לזהות איפה החולה שלך על הספקטרום, וכמה אגרסיבי להיות מבחינת הטיפול מניעתי.
כן, מבחינת אורח החיים, אני חושב שהדרך הטובה ביותר להתמודד עם ענייני לב למיניהם, בעצם עם כל מחלה זה התעמלות, אני מבין, שזה חשוב מאוד. יש לך איזושהי המלצה להתעמלות מסוימת כדי לסייע ללב לעבוד טוב יותר, או שכל מה שתעשה זה בסדר?
אז יש כל מיני מחקרים שאומרים שכדאי לעשות כל פעילות מסוימת. אם אתה הולך חצי שעה, 5 פעמים בשבוע, כמו שהרבה מהארגונים הקרדיולוגים ממליצים, זה טוב. אבל אם אתה עושה פעילות קרדיאלית או אירובית, אתה יודע, כמו אליפטיקל, או ריצה, או ספינינג, זה כנראה גם כן משהו שהוא מאוד מועיל. מצד שני, יש גם יתרונות מסוימים לתנגודת, כמו אימוני תנגודת, כמו משקולות. אולי אימונים קיצוניים כמו מראטון וכאלה, זה לא בהכרח משהו שיתאים לכולם, וגם אם אנשים חושבים, אוקיי, אני אלך לעשות מראטון, זה לא שבהכרח היתרונות של אם מראטוניסט לעומת יתרונות של מישהו שמתעמל באופן קבוע, הם הרבה יותר גבוהים. אז אני חושב שכל התעמלות זה משהו שהוא מאוד מבורך למי שיכול.
התעמלות מתונה או התעמלות יותר אינטנסיבית?
ההבדל בין התעמלות מתונה ללא התעמלות בכלל, זה הבדל מאוד גדול. כלומר, אפילו התעמלות, אפילו כמו שאומרים כל הארגונים הקרדיאליים, כן, לעשות חצי שעה של הליכה ביום, אפילו כמה פעמים בשבוע, זה דבר שהוא מאוד חשוב. ההבדל בין התעמלות שהיא יותר רצינית, לעומת מתונה, אולי הוא קצת יותר נמוך. כלומר, תראה, אני אומר לך שיש המון יתרונות, אתה אפילו מדבר על הקטע של, כלומר, אי אפשר למדוד את הכל בקשר ישיר. יש,
כן.
אנחנו יודעים שכשאתה עושה פעילות אירובית מאומצת יותר, אז אתה יודע, כל האנדורפינים זורמים בדם שלך, וזה יותר חזק, אתה יודע, ההתעמלות והאפקט של התעמלות מבחינת על המוח, ולהוריד את המפלס של החרדה והדיכאון, יותר חזק אולי מאשר כל תרופה פסיכיאטרית שקיימת לדיכאון ולחרדה. אז כלומר, זה מתקשר למה שאמרת בתחילת השיחה, האם חרדה
כן.
מתקשרת למחלות לב? אז הכל איכשהו קשור אחד לשני, אז אני בהחלט ממליץ, אני עם האורח החיים שלי כרגע, לצערי אני לא סופר אקטיבי ואני לא מקפיד על מה שאני ממליץ לפציינטים שלי בהכרח, אבל כן, אני חושב שיש חשיבות עצומה לספורט, כמובן גם תזונה.
כן, אבל נדבר על תזונה. תזונה, מה שאנחנו יודעים זה שהדבר הנכון לעשות זה ירקות, פירות, דגים, בשר הזה, קטניות, זה פחות או יותר מה שצריך לעשות, או מותר גם להשתולל מדי פעם?
זה לא עניין של להשתלל, זה עניין של פעם, אתה יודע, מכל מיני סיבות היסטוריות חשבו, בשנות ה-40 וה-50 חשבו, אוקיי, צריך כאילו להוריד את הכמות של השומן, ולאכול, אתה יודע, ואני זוכר שכשאני הייתי יש לי שני ילדים קטנים פה, ואני קורא להם כל הזמן ספרים בעברית, אשתי אמריקאית, אבל אני קורא להם ספרים בעברית, וזה מזכיר לי שכשאני הייתי קטן, בן 6, קראתי את הספרים של אניד בלייטון, כל מיני החמישייה הסודית וכאלה,
כמובן.
מה נתפס לי בראש? אני זוכר שקראתי בתור ילד קטן, והזדעזעתי, זה כאילו הדבר היחיד שאני זוכר מכל הספרים האלה, שהילדים הלכו והם עשו הפסקה, ואמא שלהם הביאה להם סנדוויצ'ים, ובכל אחד היה שומן חזיר, שכבה של שומן חזיר ענקית על כל אחד מהצדדים של הגבינה, ואני אמרתי לעצמי, זה נשמע גם מזעזע, גם נורא, גם מגעיל, וגם מאוד 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 לבריא. אממה, דברים קצת השתנו, ואני יכול להגיד לך שיש מחנות של רופאים, וזה די מדהים לראות, כולל קרדיולוגים, כולל אנדוקרינולוגים, שזה מומחים לסכרת, והחוסר הסכמה בין המומחים האלה לגבי מה הדיאטה הנכונה, זה לא פחות ממדים. יש איזה, זה כמעט נהיה כמו, אתה יודע, אני נותן לזה לפעמים הרצאות, זה כמעט נהיה כמו דת. כלומר, כל אחד מהאלה שבגדול, אם אתה מסתכל על שני המצבי קיצון, שני הקיצוניות, זה הדיאטה הטבעונית. שאנשים שמאמינים בזה אומרים, כן, ירקות, פירות, שום דבר לא מעובד, non-processed, הכל כאילו, לא, הכל מהטבע, אבל לא חלב, לא ביצים, לא חיות, חס וחליל, כל הדברים האלה, הם מאוד רעים לבריאות, לסרטן ולמחלות לב וכאלה. צד שני, יש את המחנה שתומך מאוד, במיוחד באנשים עם השמנה ורזיסטנטיות לאינסולין או סכרת, הם אומרים, לא, זה לא משנה, תאכל סטייקים, תאכל שרימפים, תאכל עוף, תאכל מה שאתה רוצה, אבל אתה צריך מאוד מאוד להיזהר עם הפחממות. כלומר, זה בקיצון קוראים לזה דיאטה קטוגנית. ודיאטה קטוגנית אומרים שאוקיי, אתה יכול לאכול בשר, שמן, שומן, הם אפילו ממליצים על דברים שמנים, כאילו פירות כאלה כמו אבוקדו, אבל כמה שיותר למנוע לחם, אורז, בכלל, אורז לבן, תפוחי אדמה, כל הדברים שיש בהם, אפילו דברים שהם יותר, כלומר, הם מאוד מאוד קיצוניים מבחינת צמצום הפחממות. מי מהם צודק? זה מאוד קשה לדעת, בגלל שאין מחקרים ממש טובים על תזונה מכל מיני סיבות. צריך מחקרים כאילו של לעשות דאבל בליינד, כלומר סמיות כפולה, ובשביל זה אתה צריך לדעת, אתה יודע, זה כאילו, איך אתה יכול לעבוד על מישהו ולהגיד לו, אתה אוכל סטייק או אתה אוכל תות. אתה יודע, אין דרך, זה לא כמו תרופה שאתה יכול לעשות פלצבו. אז יש כל מיני סיבות למה המחקרים על תזונה הם קשים, אבל תשמע, זה דילמה ענקית. אם אתה שואל אותי בתור קרדיולוג, אני מנסה למשל, כשיש לי חולה שאני יודע שהוא שמן, שמן, שמנה, ויש להם בעיה של תנגודת לאינסולין וסקרתיים, ובגלל זה מחלות לב, אני הרבה פעמים מנסה שיצמצמו בצורה רצינית את הכמות של הקרבוהידרטים. ואם הם צריכים לאכול סטייק מדי פעם, פחות חשוב לי. יותר חשוב לי שהם יצמצמו את כל ה... אתה יודע, הדבר אולי הכי חשוב שאני אומר לכל הפציינטים שלי, כשאתם שותים משהו, תשתו מים. עזבו אתכם, זה אנשים, המיסקונספציה הכי גדולה זה... שתי מיץ תפוזים, זה מיץ תפוזים, טרופיקנה, 100%, מוה, בלי תוספת סוכר, או האפל סיידר, שרק עשו לך, אז אתה יודע, זה הכתיף של האורצ'ארץ, באוקטובר, אתה קונה, טרי, זה רק יצא מהעץ, עזוב, זה מים מסוכר, תכלס, כאילו, אולי קצת ויטמינים, אבל כל הדברים האלה זה מים מסוכר, וסוכר זה, אתה יודע, הכמות של אשתי רופאת שיניים של ילדים, והיא, זה הרבה פעמים עושה גם כן חינוך וכל מיני דברים כאלה, אתה יודע, הכמות של סוכר שיש לך בקוס של קוקה קולה, או בקוס של מיץ תפוזים, היא שקולה ללא יודע כמה עוגיות אוריוס. ואתה אתה פשוט שותה את זה בלולולולול, כל הסוכר. אז אם יש משהו שאפשר, כאילו, שאני אמליץ לכל המאזינים שלך, זה להפסיק זה, את כל, וזה לא משנה אם יש סקר או בלי סקר, עזבו, תשתו מים. ומבחינת דיאטה, מה שכדאי לעשות, זה כדאי להתרחק באופן עקרוני, לדעתי, מכל ה... מוצרים האולטרה פרוססט. כלומר, אתה הולך פה בארצות בסופרמרקט, ואתה רואה פה IL-13 שלא נגמר, אתה אשכרה צריך משקפת בשביל לראות את הצד השני שלו, שהכל זה סיריאלס, סיריאלס, גרנולה זה, ולאקי צ'ארם זה, וזה יותר בריא, אז בסופו של דבר זה הכל, זה לא משנה, זה הכל סוכר שנמס בתוך הקיבה שלך, ואתה יודע, אז אני פירות, ירקות, לכל כמה שיותר אוכל לא מעובד זה חשוב, אבל אתה יודע, שמע, חיים, שיחה כאילו על תזונה, זה, אתה יודע, זה ממש בקצרה, אתה יודע, אנחנו יכולים לדבר על זה שעות שלמות.
כן, אז בוא נעבור לאישון, אז מומלץ בראש ובראשונה, כנגד כל המחלות, ואולי בעיקר לב, זה לא לעשן. מה בעצם האישון עושה ללב?
האישון, הכמות של הטוקסין זה הרעלנים שנמצאים בתוך הסיגריה, כנראה גם אולי במידה מופחתת גם בסיגריות האלקטרוניות, במוצרי גראס, כשאתה מעשן אותם גם, כי מריחואנה נהיית מאוד מאוד פופולרית, אבל אם אתה, האישון הזה, יש בזה המון טוקסי שנכנס לתוך הריאות שלך, לחלל הפה שלך, אפילו סיגריים כשאתה לא עושה אינליישן, וכל הרעלים הזה, הם מתפזרים לתוך האדם, והם קרצינוגנים. קרצינוגנים, זה, כחלק מהם זה קרצינוגנים, שזה חומר שמגביר את הסיכוי למוטציות גנטיות בתוך התאים שלך ולסרטן. אבל זה גם חומרים שהם מאוד מאוד פרו-דלקתיים, מאוד מאוד שגורמים לדלקת, וכמו שאמרתי מקודם, דלקת זה משהו שהוא מאוד מאוד מסוכן. העולם כל כך השתנה, תשמע, כשאני הייתי בצבא, אין, כולם ישנו. מי שלא ישן, זה היה נראה כזה ווירדו. סופי שבוע, כולם הלכו למסיבות בפה ובשם, וכשגרתי בתל אביב, כי הוא תדע, הולך לברים, זה אתה נכנס לפנימה, זה לא משנה אם אתה מעשן או לא, כבר אתה מתחיל לעצמץ מרוב העשן. כולם מעשנים. אני זוכר שכשגרתי בתל אביב, לפני שבאתי ארצות הברית, היה בר אחד שהיה כישלון, לא זוכר קראו לו, אבל זה היה בר, שזה היה כאילו כל הקונספט שלו, זה היה לא לעשן. לא ישנו, והגיעו לה, וזה חמישה אנשים. עכשיו פה בארצות הברית, איפה שאני גר, זה אם אתה רואה מישהו מעשן, קולגה שלך, רופא, אחות, משהו כזה, אתה מסתכל עליו כאילו, are you out of your mind? למה אתה מעשן? וזה כאילו עכשיו נהיה מחלה של האנשים המסכנים, אלה עם השמנה וחוסר חינוך וסקרת, הרבה פעמים זה הולך גם יד ביד עם עישון, מכל מיני סיבות כאלה ואחרות. אז העולם משתנה, אני מניח שגם בישראל הכמות של העישון יורדת, אולי עכשיו פחות בגלל המלחמה, אז כולם בסטרס מטורף, אבל תשמע, כן, סיגרות זה נורא, ויש המון אמצעים, יש לנו תרופות, אחד מהפרויקטים שאני עכשיו אחראי עליו בכל האנטרופרייז של ה-18 בתי חולים שלנו, זה למצוא איזושהי דרך לעשות זיהוי אוטומטי מהמערכת שמישהו מגיע שהוא עדיין מיישן, ואיכשהו לפתוח את האופציה של התרופות, כי יש לך עכשיו תרופות שהן מדהימות נגד עישון. יש למשל, חוץ מהפאצ'ים של הניקוטין והסוכריות של הניקוטין, יש גם תרופה למשל שקוראים לה צ'אנטקס, שזו תרופה, יש לה כאילו שם רע כזה, כי זה גורם לפעמים לסיוטים וכאלה, אבל התרופה הזאת, זה הורג לך את הצורך הזה. אתה יודע, וכשאני עובד עם חולים בבית חולים, ואומרים, אני גמרתי, היה לי עכשיו התקף לב, אני, I'm born again, ואתה יודע, ואני שולח אותם הבית, ואומרים, I'm never gonna touch a cigarette again. אז אני אומר להם, זה סבבה, אני מבין את זה שבשבועיים הקרובים אתה לא עוזר. ומה יקרה עוד חודש וחצי? אתה יוצא עם חבר שלך או עם קבוצה של חברים שלך, שכולם מעשנים, כולם שותים בירה, אז אתה יודע, אתה אולי בכל זאת אני רק אגנוב אחת, ופתאום לפני שאתה יודע את זה, אתה גם אתה חזרת להשם.
אז התרופות בעצם האלה, תרופה פסיכיאטרית? או
יש תרופות פסיכיאטריות, שחלקם גם עוזרות לדיכאון ולחרדה, וזה לא מתאים לכל אחד, אבל הן תרופות מאוד אפקטיביות, חלקם יקרות לצערי, כמו הרבה מאוד תרופות בארצות הברית, אבל יש תרופות בימינו שהן מאוד מאוד אפקטיביות להפסקת עישון.
כן. אז יאיר, רופא אחד אמר לי שהאתגר הגדול של המדע הוא המוח. הלב הוא בסך הכל מין אינסטלציה, ואולי אתה כרופא מין שרברב מתוחכם.
אני לא השרברב, אני הרבה פעמים אני המאבחן של השרברבים. כן. כלומר, כשאני מזהה מישהו שמגיע, אז הטיפול שלי, אני סוג של שרברב על כזה, לא בגלל שאני סופר על או משהו, ובגלל שאני יודע את מי אני צריך להפעיל בשביל לתקן את הצנרת השבורה. בעיקר, בעולם הזה אתה מדבר על עורקים סתומים, והאם אפשר לפתוח אותם, או האם בכלל צריך לפתוח אותם. יכול להיות שיש אנשים שיש להם עורקים קצת סתומים, או עם חסימות, ולא צריך לעשות שום דבר חוץ מטיפול תרופתי. מבחינת המוח, אבל גם המוח, כלומר, קוראים לזה arterial bed, המיטה של העורקים, של הכלי דם שלך. אם יש לך מחלה בעורקים של הלב, יש סיכוי טוב שיש לך גם מחלה בעורקים אחרים, כולל העורקים של המוח, או העורקים של הצוואר. אם יש לך מחלה לב, יכול להיות שיהיה לך, זה גורם למצב נוסף שקוראים לו הרבה פעמים פרפור עליות, שזה מצב מאוד מאוד נפוץ, בעיקר של אנשים מבוגרים, וחלק מהלב פשוט לא פועם בצורה אחידה וטובה, ויכול לגרום לקריש שיווצר בתוך הלב, וחס וחלילה יעוף למוח ולגרום לשבץ. בעיה שהמוח זה איבר שלא סולח, ברגע שיש לך שבץ, יש לך עטימה או אוטם חריף באחד העורקים של המוח, הנזק הוא יחסית מאוד מהיר, תוך כמה שניות מתחיל הנזק, והרבה פעמים הוא לא הפיך. כן. זה הכל בסופו של דבר מתקשר. אם אתה רוצה לשמוד על הבריאות, בריאות נכונה וטובה של המוח, זה צריך להתחיל בבריאות טובה של הלב.
כן. לגבי הלב, אתה אומר שאנחנו יכולים לצפות שאנחנו הולכים לקראת בעיה. האם יש דרך לצפות לשבץ מוח בעתיד?
שתי הסיבות העיקריות לשבץ זה או דברים שקשורים לעורקים של הלב גם כן, כשיש לך עצימה או עצירות כאלה, ומהבחינה הזאת אין מה כל כך לעשות מבחינת המוח, אלא אבחון מוקדם. אז כמו שאמרתי לך על ידי CT של הלב, אם אתה מזהה שיש לך התחלה או יש לך כמות בינונית או רצינית מאוד, או קשה של פלאק, של טרשת בלב, אז אתה צריך לטפל באופן אגרסיבי, אבל הטיפול הזה גם יעזור לך לייצב את הכל גם מבחינת העורקים של המוח. זה דבר ראשון. דבר שני, הבעיה השנייה שגורמת, שהיא מאוד נפוצה לשבץ מוח, זה מה שאמרתי לך לגבי הפרפור עליות.
כן.
הבעיה שבפרפור עליות, הרבה פעמים האנשים אין להם סימפטומים, הם לא יודעים. בגלל זה דווקא מעניין, כי עכשיו יש את כל ה-wearable devices, אתה יודע, Apple Watch ו-Fitbit וכאלה, שאלפיים יכולים להטריע לך, או לחולה, לבן אדם הזה, יש לך סיכוי מאוד גבוה שיש לך פרפור עליות. ואז יגרום לזה שאתה תלך לרופא, באמת יכול להיות שיבחנו אותך עם פרפור עליות, ואז יטפלו בטיפול מניעתי, שזה בעיקר נוגדי קרישה כדי למנוע שבץ. אז באמת, הקשר הוא בין התקפי לב ומחלות לב ובין שבץ הוא קשר מאוד מאוד הדוק. הקרדיולוגים והנוירוליגים עובדים בצורה מאוד מאוד, לנו יש מכון גדול לשבץ פה ומקבלים חולים מכל ה-Tri-State area, ואנחנו חלק אינטגרלי, שיתוף פעולה בין הנוירוליגים לקרדיולוגים.
כן, אז הבייבי אספירין זו תרופת פלא כאן? או...
הרבה פעמים כן, למצוא... לא לכולם, זה לא הטיפול נוגד קרשת שדיברתי עליו ב-Atrial Fibrillation, זאת קבוצה אחרת של תרופות, אבל כן, אם יש למישהו סכרת או גורמי סיכון או כבר היה התקף לב, אז בהחלט מינון נמוך של אספירין יכול למנוע מחלות לב. מצד שני, אם אתה לא צריך את זה וסתם אנשים מרגישים שזה יגן אליהם, זה כן יכול לגרום ליותר דימומים פנימיים, כמו דימום בקיבה.
כן.
אני לא אומר שכל אחד מהמאזינים שלך עכשיו צריכים להיות על אספירין כדי למנוע התקף לב או התקף שבץ.
כן. אז בעתיד יום אחד יהיה לכל אחד מאיתנו צ'יפ בגוף, שבעצם יוכל לדווח לאיזשהו מוקד הצלה, שאם משהו הולך לקרות בגוף שלך?
אני חושב שכן. אני חושב שמה ש-AI יכול לעזור לנו, לא יודע, על ידי צ'יפ או על ידי... יש כל מיני דברים של גם קעקוע, יש חברה מהארץ שעכשיו משהו מתעסקת היא לזהות מחלות מסוימות רק מהאייפון, כלומר אתה מסתכל, כן. יש אנדרואיד, אתה מסתכל, אתה יודע, אפילו לא בזמן יהודי, אתה מסתכל על הסלולרי שלך כשאתה מדפיס, המצלמה מסתכלת עליך, ועל פי דברים שקשורים לצוואר שלך והעיניים שלך, הטלפון שלך יכול לזהות שיש לך לחץ דם גבוה, ואנחנו רק בהתחלה של, אתה יודע, יש כל כך הרבה אינפורמציה שקיימת על הפציינטים, על האנשים, דרך הסלפונס, שזה לא יומן. החוכמה היא לא כל כך שהצ'יפ יתריע בזמן שיש לך התקף לב, אלא הצ'יפ או הקעקוע או מה שזה לא יהיה, האפל וואט שלך או הסלפון, יזהה שיש לך סיכון גבוה למצב מסוים, ואולי יתאים לך טיפול יותר אישי כדי למנוע את ההתקף לב או כן. את הבעיה.
בהרבה מקומות אפשר למצוא את מכשיר הדפיליברייטר, ומה התפקיד של המכשיר הזה? זה אני מבין לא כל כך קשור למחלות הלב שדיברת עליהן, ואולי כן.
זה כן קשור. אז בוא נגיד, דיברנו על החולים שבאופן פוטנציאלי אתה יכול למנוע התקפי לב. אבל כן. יש אנשים, כמו שאמרתי לך, זה עדיין, אתה יודע, אחת הסיבות הכי שכיחות בעולם המערבי בכלל של מוות זה התקפי לב.
כן.
אבל התקף לב זה לא בעצם, לרוב לא מה שיורג אותך.
כן.
כלומר, אם אתה לצורך העניין מישהו שנמצא ומשחק כדורסל בין 50 עם גורמי סיכון, מעשן, סכרת וכו', ועכשיו משהו קרה ויש לו התקף לב. מה שקורה זה יש לך קריש שנוצר וחוסם לך את הזרימת דם, זרימת דם באחד העורקים של הלב. ברגע שזה קורה, השריר של הלב באזור הזה שהכלי דם מספק לו את הדם שלו, מתחיל לסבול, וחלק מהשריר לב מתחיל למות. אבל הוא לא, הרבה פעמים הוא מת, או כשהוא מתחיל, שחלק מהתאים מתחילים לסבול או למות, מה שקורה זה יש הפרעות חשמליות. היא חלק מעניין בגלל אלקטרוליטים וכל מיני דברים כאלה, מלחים ושינויים, כשהתאים מתחילים למות, מתחילים להיות לך כל מיני פעימות נוספות, extra beats, והרבה פעמים מה שזה גורם, זה גורם להפרעה חשמלית, שגורמת בסופו, יכולה לגרום בסופו של דבר, לפרפור חדרים. פרפור חדרים זה אומר שהלב שלך בעצם מגיע למצב של החדר הראשי של הלב, החדרים הראשיים, הם פועמים כל כך מהר, לא יודע, 500 פעמים בדקה, שזה בעצם כמו מקובץ בצורה כרונית, זה לא נפתח בכלל. ואז כן. זה אומר שהלב מפסיק לעבוד. יש פעילות חשמלית עזה, אבל הלב לא פועם יותר. וברגע שהלב לא פועם, תוך 7 שניות, פחות או יותר, יש כל מיני מחקרים שאומרים 6 שניות, 7 שניות, ברגע שהלב לא פועם, אין זרימת של דם בגוף. אם המוח שלך לא מקבל דם במשך 6-7 שניות, בום, אתה נופל.
כן.
אז מה שקורה, הרבה פעמים רואים, אתה רואה, אם למישהו יש מזל והוא נמצא לדפיבילטור ויש עוד מישהו, אז אתה יודע, אתה רואה בן אדם שהוא תופס, אומר, אה, כואב לי החזה, וכמה שניות אחר כך, בום, נופל על הרצפה ולא מגיב. במקרים האלה, החשד הוא מאוד גבוה לזה שיש לך את הפרפור חדרים. ומה שאתה עושה, אתה מביא, אם יש לך את הדפיבילטור, אתה שם את זה על החזה, והוא אוטומטית יודע, המכשיר יודע לזהות, האם באמת זה ה-VF, הפרפור חדרים, ואם זה כן, הוא נותן שוק. והשוק הזה יכול להחזיר אותך לקצב נורמלי, ויכול להיות שזה ייצב אותך עד שיביא אותך לבית חולים.
כן, ואם, אתה, ואם הבעיה היא לא בעיה של הלב, אתה משתמש במכשיר הזה, אתה יכול לגרום נזק?
כן, תשמע, לא, משתמשים בזה כשאתה רואה, מישהו נופל על הרצפה וכאילו חסר הכרה. אם החוסר כן. הכרה היא בגלל משהו אחר, למשל מישהו שדיברנו קילומטר מפה, מישהו שהזריק אוברדוז של סמים, אז, וזה לא קשור להפרעת קצב של הלב, אז אתה יודע, אתה יכול לחשמל אותו בכל החשמל בעולם, תתן לו איזשהו ברק ללב כמו Thor, וזה לא יעזור לו. זה רק כן. יעזור למי שיש לו את הפרפור חדרים באותו רגע.
כן. אחד האתגרים עם חולי לב זה תמיד הנושא של השיקום. אני מבין שזה סיפור לא פשוט. בעבר נהגנו לומר, אל תרגיזו אנשים שעברו התקף לב. עדיין אסור להרגיז אותם?
אני חושב שזה חשוב לנסות להיות כמה שיותר בריא, כולל להוריד את הסטרסורים מהחיים ולאכול נכון, ובאזור של פילדלפיה יש כל מיני יחידות שיקום לב כאלה. רובם הם בקליניקה, כלומר outpatient, אתה הולך הביתה אחרי התקף לב, ואז אתה מחכה שבוע, שבועיים עד שאתה נח קצת, ואז אתה מתחיל ללכת לשיקום לב. והם מתחילים לעבוד איתך בצורה מאוד הדרגתית, על תזונה, על אולי תרגילים של מיינדפולנס בשביל להוריד את הרמה של החרדה, על תוכנית התעמלות שהיא מאוד בנויה אינדיבידואלית על פי הקצב לב שלך וכל מיני פרמטרים אחרים. תשמע, שיקום לב זה משהו שהוא מאוד חשוב, יש הרבה עדויות שמראות שמי שנגיד היה לו התקף לב ואי ספיקת לב, שהולך לשיקום לב, התוצאות שלו, השרידות והתוחלת חיים, יכולה לעלות בצורה משמעותית. זה מאוד 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 חשוב, אירוע לב.
מה הערכה שלך, מה תהיה תוחלת החיים שלנו בעוד 10 שנים, 50 שנה?
אני שומע כל הזמן אנשים שמדברים על, אתה יודע, במיוחד בתעשיית הסטארט-אפ, זה של סם אלפמן וכאלה שמרגישים שאולי זה יהיה, אנחנו נצליח לפענח דברים אחרים שיגיעו ל-140, אבל אני חושב שזה לא כל כך בעולם המערבי כמו, יש, כאילו הגענו לסוג של פלטוקה, אני לא חושב שבסופו של דבר, אתה יודע, נגיד סתם, לדוגמה, יש סבא וסבתא, סבתא שלי בישראל, ניצולת שואה ב-95, תמיד עשתה את הכל נכון, חוץ מהסטרס של השואה, אבל היא אכלה בריא, לא לרוב, אתה יודע, ניסתה לעשות כל מה שצריך, הולכת המון, עושה ספורט, בגיל 90 עושה זה בים, בנתניה, כל דברים כאלה. אבל אתה יודע, בגיל שאתה מגיע ל-95, זה תופס אותך, וכבר היא פחות חדה, והיא כבר פחות הולכת. סבא שלי, אני חצי אמריקאי, סבא שלי בן 101, גם כן ניסה כל החיים שלו, הוא היה גיבור מלחמת העולם השנייה פה, טייס וזה, פעם אחת הלכתי לארון שלו, ראיתי וסט, כאילו את הצבאי שלו, עם מיליון מדליות וצלבי ערד ולא יודע מה כאלה, ועכשיו הוא בן 101, והוא, אתה יודע, הוא לאט לאט שוקע, אז אני חושב שיש פה איזשהו, אני לא חושב שאנחנו נראה עוד 50 שנה, אנשים שיגיעו ל-130 וירקדו טנגו.
כן.
לדעתי אנחנו מגיעים לפלטו.
כן. ידיד רופא סיפר לי שהיסטורית, התקפי הלב היו די נדירים במאה ה-19. ובעצם זו תופעה שקשורה להערכת תוחלת החיים. גם אתה שמעת את זה?
מאוד הגיוני בעיניי. אנחנו יודעים שמשהו קורה בסביבות שנות ה-40-50, שהתהליך הזה של הטרשת למשל של העורקים, הוא מתחיל להתגבר. וזה באמת יכול להיות שלפני 200 שנה או 100 שנה, אנשים פשוט לא הגיעו לזה בגלל שמשהו קרה להם שחפת או לא יודע מה. ומתו בגיל 30 לפני שהאופציה של... ועכשיו אנחנו מגיעים לגילים של 70-80, שאנחנו כן. רואים מחלות שכמו פרפור עליות. פרפור עליות זה משהו שהוא מאוד נפוץ אצל אנשים זקנים, ולא נפוץ בכלל כן. אצל אנשים בני 30. אז עכשיו, אתה יודע, זה לחם חוקי, זה פרפור עליות. אני מטפל בזה, כל יום יש לי לא יודע כמה חולים עם פרפור עליות, בעוד שלפני 100 שנה אולי זה לא היה נפוץ, כי אנשים לא מגיעים לגיל הזה כל כך.
כן. יאיר, אנחנו הכרנו בתקופת המחאה נגד המהפכה המשפטית, ואתה היית פעיל. אז איך זה שרופא שהוא מאוד עסוק בהצלת חיים מחליט ללכת להפגין?
זה שינוי חד עכשיו של הנושא, אבל...
כן, זה גם קשור ללב איכשהו, תראה, לצד הרגשי כן. דווקא.
נכון, ממשלה, ואני לא יודע אם מותר להיכנס לפוליטיקה בסקט שלך, אבל הממשלה הזאת מבחינתי היא ממשלת חורבן, וזה פחד אלוהים, מה שקורה. וזה קשה, אתה יודע, המשפחה שלי, אמא שלי, אחותי, חברים שלי, כולם בארץ, ואני, בשנה האחרונה, אני מזדעזע, מרגע שהממשלה הזאת, ולוין הכריז, וההפיכה המשפטית, וכל הדברים האלה, זה, אני לא ישן כמו שצריך. בטח שבטח לא אחרי השביעי באוקטובר, אבל גם לפני כן, ואיכשהו יצא לי לשמוע, כשהייתי בפילדלפיה, אני גר בפרברים של פילדלפיה, במשפחה שלי, באתי וגיליתי שפורום קהלת, שזה פורום מבחינתי שגורם לכל כך הרבה דברים שליליים בארץ, כל כך הרבה נזק לארץ, לפוליטיקה, לחברה הישראלית, להפיכה המשפטית, הוא נתמך בצורה מאוד רצינית, מאוד כבדה, על ידי אנשים פילנטרופיים שנמצאים באזור, אשכרה כאילו גרים כמה קילומטר ממני. אז הצטרף לקבוצה של ישראלים, בעיקר ישראלים, אבל גם אמריקאים, לכל מיני פעילויות, ונכנסתי לזה חזק. מתי מצאתי לזה זמן? לא יודע, בערבים, מוקדם בבוקר? אתה יודע, זה קשה, כי יש לי גם שני ילדים קטנים. 5 ו-3. כמה שיותר ניסיתי, אתה יודע, התחלתי ליצור קשר עם כל מיני רבנים ועם מנהיגים של הפדריישן וכל מיני דברים כאלה, בשביל לעשות חוגי בית, קבוצה גדולה מאיתנו התחילה לעשות חוגי בית, כדי להתריע בפני אמריקאים יהודים, להעיר אותם ולהראות להם שהממשלת הזאת, אתה לא מאמין כמה פעמים נשאתי נאומים ואמרתי, you know, this government of destruction is the greatest existential threat that Israel has faced since 1948. אמרתי את זה כל כך הרבה פעמים לפני השביעי באוקטובר. כמובן, אף אחד מאיתנו לא חלם שזה מה שיקרה בסופו של דבר. הפעילות שלי עכשיו מאוד השתנתה אחרי השביעי באוקטובר. בהתחלה זה היה, בעיקר זה היה קשור לאנטישמיות, ובעיקר לתמוך בישראל בתקופה הזאת, לעזור לאחים ולאחיות שלנו בישראל. אבל היה, תשמע, היה פה, אני די, אנשים מכירים אותי פה, קהילה יהודית והישראלית, אז הרבה אנשים פנו אליי וסיפרו לי על כל מיני סיפורי זוועה שקשורים לאנטישמיות, כאילו ממש, סיפורים שאתה לא מאמין בכלל. ונהייתי מעורב ועשיתי כל מיני, ארגנתי הצהרות, ובג'פרסן אנטרפרייז הבאתי את ההנהגה הבחירה של לעשות איזשהו משהו כדי לעמוד לצד ישראל בתקופה הזאת כנגד מה שהחמאס עשה, ואני אומר לך, זה לי קשה לראות, כי באמת, אמרתי לך, סבתא שלי עדיין בחיים, אחרי השואה, היא עמדה באושוויץ ואיבדה את כל המשפחה שלה, ועכשיו אני רואה זוועות שלא היו כדוגמתם בעולם מאז השואה, אז אני מאוד, אני נותן נאומים בכנסיות ובכל מיני הזדמנויות. ארגנתי גם לפני כמה שבועות פה עצרת מאוד גדולה שהייתה אמורה להיות בחוץ, הבאתי סנאטורים וחברי קונגרס, ואת הגוברנר שפירו, שהוא בן אדם מדהים, ואנשי דת מוסלמים ויהודים ונוצרים, ועשינו איזושהי עצרת ענקית, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חזק.
יש לכם גם סנאטור שהוא מאוד מאוד פרו-ישראלי.
כן, פטרמן, אגב, אתה יודע, אני לא יודע בדיוק מה הבעיה שלו, אבל זה לא משהו שהוא סוד, אבל הוא מקשר את זה למה שהיה בהתחלה, יש לו מחלת לב קשה, היה לו לפחות מחלת לב, וגם, אתה יודע, הבריאות שלו, הוא, אולי מקווה שעכשיו היא בסדר, אני לא מכיר את הפרטים, אבל היה לו בהחלט בעיות לב קשות. אבל כן, הוא עומד בחזית נגד האנטישמים, ונגד אלה שצועקים, from the river to the sea, Palestine will be free, ו... בלי, אתה יודע, עומד בגאון עם הדגל של ישראל.
למרות שהוא פרוגרסיבי
הוא
בעצם.
הוא פשוט מזהה בצורה פשוטה, שמה שקרה זה היה טבח שלא היה קודמותו אולי בכלל, בעולם, בטח שלא ב-20, 20 ומשהו שנה האחרונות, הוא מזהה את זה, זה מאוד פשוט. אתה יכול לעשות כל מיני דיסטורציה של המציאות, של זה בגלל ההתנחלויות, זה בגלל זה, זה בגלל זה, אבל מה שקרה בעוטף עזה בשביעי באוקטובר, הוא מזהה את זה נכוחה.
כן. מה למדת על אנטישמיות אצלכם שלא הגעת לפני?
מה שלמדתי על אנטישמיות זה שיש אנטישמיות בכל מקום. לדעתי הייתה חבויה, והיא נמצאת בכל הרבדים של החברה הלא יהודית, בארצות הברית, באירופה, אני חושב שבכל מקום. אני פתאום רואה שבחודשים האחרונים יש התפרצות, ואני רואה אנשים כאילו, או אני שומע על סטודנטים שלי שמספרים לי שהם הולכים בג'פרסון בקמפוס, והם רואים שאנשים באים ותולשים את עוד המודעות של החטופים. וזה סטודנטים שבאותה כיתה, אז סטודנטית שלי שיהודיה אמרה, סליחה, אנחנו, למה אתם עושים את זה? זה מאוד פוגע בי, אני יהודיה. ומסתכלים עליה ממש בתיאוב ואומרים, אנחנו בטח שאנחנו נוריד את זה, ואנחנו לא נפסיק להוריד את זה, כי כל אוקטובר 7 זה המצאה של הציונים, לא היה אוקטובר 7. אתה יודע, אז אני שומע המון דברים. היה לנו לפני כמה זמן איזשהו עצרת למען החטופים, מכוניות, ואני יצאתי והיו מלא מכוניות, ואני יצאתי עם דגל ורצתי מקדימה של הזה, ואני רואה אנשים מסתכלים עליי, כשאני עם הדגל בשנאה, פותחים את האוטו, את הדלת, יורקים ככה למטה, ואתה יודע, אני חושב שאנטישמיות תמיד קיימת, תמיד בכל מיני רבדים, ועכשיו, אתה יודע, כולם חוגגים על הגל של פרו-פלסטין ופרו זה, ומבטאים את עצמם בצורה שהיא פשוט מזעזעת, ואני רואה את זה מאנשים משכילים, מאנשים ימניים, מאנשים שמאליים, סטודנטים, פרופסורים, זה מאוד מאוד קשה מה שקורה בארץ. לא לרגע שאני אומר ש, אתה יודע, מה שקורה בארץ זה הדבר הכי מחריד בעולם, ואני מדבר כל הזמן עם משפחה שלי וחברים שלי, ואין מילים. אבל,
כן.
אבל אתה יודע, אנטישמיות זה משהו שתמיד היה קיים, ופשוט הוא, אתה יודע, זה מרים את הראש המכוער של המפלצת הזאת, של האנטישמיות, בימינו. מאוד קשה.
אוקיי, תודה רבה לך יאיר שהיית איתנו היום, ותודה לכם המאזינות והמאזינים שהקשבתם. נחזור לכם בשבוע הבא עם תוכנית חדשה, ובינתיים יאיר תמשיך לעשות דברים טובים ולהציל חיים.
תודה שהערכת אותי, היה מאוד מעניין, שיחה מאוד מעניינת. תודה.
תודה
לכולם.